הרמב"ם פה מדבר על לכוון את כל מעשיו וכל פעולותיו לתכלית אחת, ושזה לאור כל מה שהוא אמר על המידות, שצריך ללכת בדרך האמצעית, לתת לכל צד את המקום שלו, לנהוג באופן מאוזן ונכון וראוי. אבל צריך לומר שכל זה, זה לא רק הנהגה נכונה, זה לא רק מעשים נכונים. שאדם עושה את כל מעשיו לפי מה שצורך ולא לפי תועלת ולא לפי הערב. וגם כשהוא עוסק בערב, בהנאה, זה רק מצד שהוא מביא תועלת. אז לא רק מעשים נכונים, אלא זה גם מידות טובות, שכל כוחות הנפש פועלים באופן הנכון, כל כוח בשיעור הנכון, בשיעור הראוי. אבל זה לא רק מידות טובות, אלא יותר מזה, זה להיות בהנהגה שהיא כולה לפי השכל, לפי הדעת. ופה באמת הוא הערה שיכול אדם את כל זה לעשות גם בשביל הבריאות. ואז יש לו מעלה שאולי הוא לא כבהמה, שבכלל לא מסתכלת על מה שהיא עושה, בכלל לא מחשבת את דרכיה. אבל עדיין זה לא מדרגה, זה לא מעלה. אלא מעלה שאדם עושה את הכל בשביל שיהיה לו גוף שלם ונפש שלמה לשם שמיים. בשביל שיוכל לדעת את השם. אז שכל המעשים שהוא עושה וכל המחשבות שהוא חושב וכל הדיבורים שהוא מדבר, הכל סביב הנקודה המרכזית הזאת של ידיעת השם. ואז כאילו כל מה שנאמר בפרק רביעי על הבריאות, על הנהגת הבריאות של המידות, פה זה הכל באמת עולה קומה, שמוזכרת פה הנשמה של הכל, הנקודה הפנימית האחת שהכל מצטרף אליה, היא כמובן נמצאת בדעת, בשכל. ואז הוא אומר ודע, כי זאת המדרגה העליונה, זאת המדרגה העליונה מאוד וקשה, פסקה אחת לפני הסוף. ולא ישיגו אלא מעט, אחרי הרגל גדול מאוד, שנזדמן מציאות אדם שזה עניינו, לומר שהוא למטה מן הנביאים. זה ממש כבר מדרגת הנביאים, שאדם הוא נוהג את כל המידות שלו וכל המעשים וכל הדיבורים לשם שמיים. רותינו לומר שאיני כוחות נפשו כולם וישים תכליתם, השם מתעלה לבד, ולא יעשה מעשה גדול ולא קטן ולא ידבר מילה, אלא אם זה המעשה וזה הדיבור יביאו אל מעלה או אל מה שיביא למעלה, והוא יחשוב ויתבונן בכל מעשה ותנועה, ויראה המביאו אל התכלית ההוא אינו מביא ואז יעשהו. טוב, משפט. וזהו אשר דרש ממנו מתעלה שנכוון אליו באומרו ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ורצוננו לומר בכל חלקי נפשך שתשים תכלית כל חלק ממנה תכלית אחת והיא לאהבה את השם. אז פה אני רוצה כהשלמה אל הפרק הזה שהוא בעצם מסכם ממש את עבודת השם שנכון שעבוד באדם, למרות שזה גם מתחבר עם מה שיהיה בהמשך, אבל כבר הפרק הזה אמר, המשפטים האלה שהרמב"ם אמר, נחבר אותם למה שהרמב"ם מדבר במורה נבוכים, פרק מיוחד במינו, פרק נ"א, שהוא ממש משלים את הדברים. ואולי אפילו נקדיש לו פעמיים, כי זה באמת פרק ששווה להיפגש איתו. החלק הראשון שהוא ממש ממש קשור לדברים שאנחנו עובדים במשפטים שקראנו עכשיו. אחר כך יש גם על הייתי אומר על המדרגה שקשורה גם לציבור. יש את עבודת השם של היחיד ויש עבודת השם של היחיד שקשור לכלל. אומר הרמב״ם, זה הפרק אשר נזכרהו אתה, זה הדף השני, אינו כולל תוספת עניין, מה שכללו פרקי זה המאמר, ואינו רק כדמות חתימה. כאילו, מבחינת התוכן, אין פה איזה תוכן נוסף על כל מה שנכלול עכשיו בספר מורה נבוכים, זה כבר ממש לקראת הסוף. כדמות חתימה, עם ביאור עבודת המשיג האמיתיות המיוחדות בשם מתעלה אחר השגתו. כאילו, איך עבודת השם של זה שמשיג את השם? אחר השגתו. המשך נביא למה אומר, אחר השגתו ולא לפני השגתו. רוב המורה מדבר על דעת השם. פה המורה מדבר על עבודת השם, איך עובדים את השם לאור זה. איזה דבר הוא והישירו להגיע לעבודה היא, אשר היא התכלית אשר יגיע אלי אדם. והודיעו, איך תהיה השגחה בו בעולם הזה, עד שיעצק אל צרור החיים. ואני פותח הדברים בזה הפרק, במשל שיסייעו אליך. ואומר, כי המלך הוא בהיכלו, ואנשיו כולם, קצתם אנשי המדינה וקצתם חוץ למדינה. ואלו אשר במדינה, מהם מי שמאחוריו אל בית המלך, הוא מגמת פנה בדרך אחרת. ומהם מי שרוצה ללכת לבית המלך ומגמתו עליו, הוא מבקש לבקר בהיכלו ולעמוד לפניו. אלא שעד היום לא ראה פני חומת הבית כלל. מן הרוצים לבוא אל הבית, מהם שהגיע אליו, הוא מתהלך סביבו ומבקש למצוא השער. ומהם מי שנכנס בשער והולך בפרוסדור, ומהם מי שהגיע עד שנכנס לתוך הבית והוא המלך במקום אחד שהוא בית המלך, ולא בהגיעו אל תוך הבית יראה המלך או ידבר עמו, אבל אחר הגיעו אל תוך הבית אי אפשר לו מבלי שישתדל השתדלות אחרת, ואז יעמוד לפני המלך ויראהו מרחוק ומקרוב, או ישמע דבר המלך או ידבר עמו. נשוב נחזור על הקבוצות שהוא מתאר, כן? יש כאלה מחוץ למדינה. יש כאלה במדינה, אבל הם בכלל לא פונים אל בית המלך, אל ארמון המלך, לכיוון אחר. יש כאלה רוצים להגיע אל המלך, אבל אף פעם לא ראו אפילו את הארמון, את החצר. ויש כאלה שכבר פוגשים את הבית ואת החצר, אבל הם עומדים ליד השער. יש כאלה שהגיעו לפרוזדור. יש כאלה שכבר נכנסו מהפרוזדור לטרקלין. ויש כאלה שממש רואים את המלך ומדברים איתו. בנינו פה שבע. עכשיו הוא פורט את המשל, אומר לפני המשפט הראשון, הוא בא להגיד דברים הרמב"ם זה, אבל בגלל שאנחנו בדור הזה רגישים וגם במידה מסוימת של צדק שלא לאפיין אנשים מסוימים אוטומטית כשייכים לאיזו מדרגה מסוימת, אז נגיד שזה פה רק דרך לבטא מצב אנושי שהוא לפני התרבות, אבל הנה חנמי זה הכול תולי בבחירה. כבר אמרו חז"ל שאפילו ממזר יכול להיות תלמיד חכם, והוא קודם לכהן גדול עם הארץ, והוא הדין לכל היחוסים, לכאורה. והנה מפרש לך, זה המשל אשר חידשתי לך ואומר, אמנם אשר הם חוץ למדינה, הם כל איש מבני אדם שאין לו אמונה ודעת, לא מדרך יום ולא מדרך הקבלה, כי קצות התורח המשולטים בצפון, בתרגום אחר כתוב הטורקים, והכושים שולטים בדרום, ודומים להם מאשר איתנו בכלים האלה, כמו כאלה שלא הגיעו לשום דת ולשום דעת. ודין אלו כדין בעלי חיים שאינם מדברים ואינם אצלי מדרגת בני אדם, מדרגת בנמצאות למטה עם מדרגת האדם ולמעלה עם מדרגת הקוף, אחר שהגיע להם תמונת האדם ותוארו והכרה יותר מהכרת הקוף. כן, אדם שלא זכה לדעת, אז כאילו יש לו רק את ה... גוף של אדם, אין לו, יש לו את הפוטנציאל, יש לו אולי את האפשרות להשיג, אבל לא בכלל הוציא אותו לפועל. זה באמת כמעט לא מתגלה בו המדרגה האנושית. זה כמו להיות מחוץ למדינה. ואשר הם במדינה, אלא שאחוריהם אל בית המלך, הם בעלי אמונה ועיון, אלא שעלו בידם דעות בלתי אמיתיות. אם היא טעות גדולה שנפל בידם בעת עיונם, או שקיבלו ממי שהתאם, כן, נשון טעות, או שקיבלו ממי שהתאם הם לעולם מפני הדעות ההם, ככל אשר הלכו, יוסיפו רוחק מבית המלך. כלומר, יש להם כבר דעת, אבל יש להם דעת מוטעת. יש להם דעות כוסביות. תפיסות אליליות. זה הכוונה. אז כמה שהם יותר יעמיקו בדעת שלהם, הם במקום להתקרב אליהם, בית המלך הם הולכים הפוך. תנועה הפוכה מבית המלך. אומר הרמב״ם, ואלו יותר רעים מן הראשונים הרבה. הראשונים תמימים. הרבה פעמים גם לא הייתה להם הזדמנות. אבל גם אין להם חיסרון, אין להם שלילה. פשוט לא הוציאו את המדרגה האנושית. אבל הקבוצה השנייה יותר גרועים. יש להם דעת מקולקלת, והם יכולים לקלקל את האחרים. גם מה שכתוב פה זה מזכיר, שהרמב״ם בהקדמה לחלק, הוא מביא שיש שלוש כתות ביחס לסתירה שיש בין דברי חז"ל לבין מה שהשכל האנושי לפעמים מחייב, שיש כל מיני משלים, סיפורים שהם לא מתקבלים לדעת. זה אומר שיש שלוש קבוצות. יש כאלה שאומרים כל מה שכתוב בחז"ל זה כפשוטו, ולמרות שזה לא מובן, לא צריך להיות מובן. יש כאלה, אז כאילו הם מאמינים בחז"ל, אבל ויתרו בעצם על הניסיון ליישב את זה עם השכל. ויתרו על השכל. יש כאלה בצד השני אומרים, מה שחז"ל אומרים זה כפשוטו, באמת זה לא מתיישב על השכל, ולכן זה לא מקובל. לא מקבלים את חז"ל. אז הרב אומר, הכת השנייה יותר גרועה מהכת הראשונה. למרות שהכת השנייה לכאורה, לפחות מה שאפשר להתרשם, הרבה מקומות שהרמב"ם מדבר על חשיבות הדעת, חשיבות השכל, אז היא כבר כת שמחזיקה מהשכל. אבל הוא אומר, הם מוחזים בשטות הכי גדולה שהם חושבים שהם חכמים. חושבים שהם חכמים יותר מן החכמים. ואז, וזה טעות. הם גם טועים ומתאים. וזה גאווה שמביאה גם לעצות אחרים. אחר כך אומר שיש קאט שלישית שמנסה באמת ליישב. אבל אומר שקשה להם לקרוא, קשה לקרוא להם קאט, כי זה כמו שנקרא לשמש מין. כאילו קבוצה. אין קבוצה כזאת, יש אחד בדרה, תרי בדרה. מי שבאמת מחבר את שני העולמות, באמת שהערה של הרמב״ם לא השתנתה הרבה מאז ועד היום. כי גם היום יש את הסוגיה הזאת, כאילו מה אתה עושה? או שאתה אומר, טוב, אני מאמין בתמימות וזה, זורק את השכל. אז אתה אומר, טוב, מפנים את כל המחשבות, את כל התפיסות, את כל מה שאנשים בשכלה מגיעים, ואז חד וחלילה המסורת נקלט בעיני האדם. יותר גרוע. מה שנחמן קרא, מחקרים, כן? ויש הקבוצה השלישית שבאמת מנסה לרומם את בית אלוקינו, דווקא מתוך כל האפשרויות של הדעת. מנסה וגם מצליחה כנראה שזה באמת, ראיתי בני עלייה והם מועטים. יכול להיות שזה דומה. שלמרות שהקבוצה השנייה התחכמה הרבה יותר מהקבוצה הראשונה, אבל היא התחכמה לרעה. אז עדיף שהיו חוזרים לתמימות, לתמימות אפילו שהיא לא בקניין. עדיף להם. מאשר כל הטעויות שלהם. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואלוהם אשר יביא לצורך בקצת העיתים לאורגם ולמחות זכר דעותם, שלא יטעו זולתם. כן, מסכים למה כתוב בתורה, תמחה את זכר עמלק, שבעת העמים, וגם מה שנאמר בדברי חז"ל על עובדי עבודה זרה. בעיקרון, זה לא סתם, אלא זה בגלל הדעות האלה שיכולים לקלקל את העולם. ורוצים לבוא אל בית המלך ולהיכנס אצלו, אלה שלא ראו בית המלך כלל, זה כבר קבוצה שלישית, שהם דווקא מחפשים את המלך במדינה, אבל מעולם לא הגיעו להיכל של המלך, אפילו לא ראו אותו. הם המון אנשי התורה. רוצה לומר, עמי הארץ העוסקים במצוות. אני חושב, יש מאוד, עוד, בעוד מקום ברמב"ם שאומר הרבה מאנשי התורה, מהתוריים, זה נשמע כאילו אומר שהרבה מגדולי התורה, לא, אז הכוונה בשפה שלו לאנשים שהם הולכים בדרך של התורה, אבל בכלל לא בעלי דעת, אלא רק עוסקים במעשה, מקבלים על עצמם עול תורה, עול מצוות, עמי הארץ עוסקים במצוות. אז הם מחפשים את המלך, אבל בכלל לא פגשו אותו, אפילו לא את ביתו. ומגיעים אל הבית, הולכים סביבו, הם התלמודיים. זה כבר קבוצה רביעית. אשר הם מאמינים דעות אמיתיות מדרך קבלה, ולומדים מעשי העבודות. אז פה יש כבר דעת. כן, זה מאוד קשור פה הבית עם הדעת, כן. מי שאין דעת בכלל לא במדינה. מי שיש לו דעת מקולקלת, הולך הפוך. מי שרוצה, אבל עוד לא רוצה לפועל את הדעת, אז הוא כאילו במדינה, אבל עוד לא פגש את הארמון. מי שכבר עוסק בתורת הנגלה, אז הוא כבר רואה את הבית. כן, אז מאמנים דעות אמיתיות מדרך קבלה, אז כנראה גם אולי הם קראו את משנה תורה, כן, הלכות יסודי התורה, הלכות תשובה, הלכות זה. אז יש להם אולי גם את התמצית. יש לעיין, כן? מה?
רגע, זה לא בחקירה ו...
מה?
רגע, זה לא בחקירה ואינון
כמו שצריך. כן. כן, זה בפשטות, בקבלה כזאת. לכן זה לא שלם. כן, אני באמת קצת מתלבט, האם שילמדו את ספר המדע לרמב״ם, זה כבר מכניס אותם טיפה יותר פנימה או שלא? טוב. אבל אומר, הם מאמינים דעות אמיתיות בדרך קבלה, הם אומרים מגדל לפחות, כאילו. ולומדים מעשי עבודות. נכון, לומדים נגלה, לומדים את כל הפוסקים. ולא ירגילו בעיון שורשי התורה, לא חכו כלל לאמת, לאמת אמונה. בכלל לא מעיינים באמונה. מאשר הכניסו עצמם לעין בעיקרי הדת, כבר נכנסו לפרוסדור, שכבר בא ללמוד, לעיין, שהדבר יתיישב לו, שיהיה לו איזושהי השגה בעניין. לא רק דברים שהוא שמע, לא רק דברים שהוא משנן, דברים שהם מובנים לו, מתיישבים לו. זה כבר מי שנכנס לפרוסדור. ובני האדם שם חילוקי מדרגות ולא ספק, כלומר יש שם הרבה מדרגות. אבל מי שהגיע לדעת מופת, כל מי שנמצא עליו מופת, כל מה שאפשר להוכיח, כל מה שאפשר לברר, הוא מברר, וידע מעניינים האלוקיים, אמיתת כל מה שאפשר שתיוודע אמיתתו, ויקרב לאמיתת מה שאי אפשר בו רק להתקרב לאמיתתו, זה למה שאפשר לדעת הוא יודע. מה שאי אפשר לדעת הוא מתקרב. אבל הוא יודע, יש דברים שאי אפשר לדעת. אבל גם לדעת שאתה לא יודע, גם לבטל את הטעויות, לבטל את השליליות, גם זה להתקרב. שוב, כל דור בסגנונו, הרמב״ם באמת דיבר על אפשרות, נושא שאת האמונה על מופתים. זה לא שאין בכלל צד כזה ואפשרות כזאת, עדיין יש את הסברה ישרה, שמוצאת את כל העולם, אולי דווקא בדורות שלנו שורים עוד יותר את כל הפלא שיש בבריאה, מהדברים הכי גדולים ורחוקים, הדברים הכי קטנים וקטני קטנים. אז גם זה מצטרף, אבל אפשר לומר, כל מה שאפשר לברר. כל דור בסגנונו. חושב שהמופת זה דבר מאוד מרכזי היום אולי. אחד הסעיפים, אבל כל מה שאפשר לברר. ביטוי אצל הרר. כתוב סוסי אש, אינו נעת ונדאורייתא. סוסי אש זה אותיות התורה. אז הרב לוקח את זה כמשל, כאילו, קודם כל, זה הביטוי, וידוע שעל ידי קדושת האותיות אדם יכול להגיע להשגות. לא רק להשיג את מה שכתוב במילים, אלא השגות של יותר מהמילים. השגות גבוהות. ריש מילין נותן קצת את הכיוון הזה. אבל הרב מדייק שם באורות התורה, למה אומרים שזה סוס היש? כי אדם צריך ללכת ברגל איפה שהוא יכול ולא לקחת סוס. היום תגידו רכב, כן? איפה שאתה יכול ללכת ברגל, תלך ברגל. אל תיקח סוסים. לא מה שיכול לעשות בכוחו, שיעשה בכוחו. איפה שאתה לא יכול בכוחך, תיקח את הסוסים. אני אומר, מה שאדם יכול להשיג בתורה, בהבנה שלו, שיבין. מה שמעבר להבנה, שיקח את הקדושה של האותיות של התורה. זה גם מה שכתוב פה. כל מה שאתה יכול להבין, תבין. כל מה שיכול להתקרב, תתקרב. מה שבכוחך תעשה. מה שמעבר, השם גומר עליי. אז אחד כזה כבר הגיע עם המלך בתוך הבית. כן, אז זה כבר הקבוצה הרביעית, או החמישית. כן, מי שהתחילו לחקור זה כבר הקבוצה הרביעית, ומי שכבר יודעים את כל מה שאפשר לדעת, קבוצה החמישית. ודע בני, שאתה כל שתתעסק בחוכמות הלימודיות, במלאכת ההיגיון, אתה מכת המתהלכים סביב הבית לבקש השער. כמו שאמרו רבותינו זה על הצד המשל, עדיין בן זומאי בחוץ. וכשתביא העניינים הטבעיים, כבר נכנסת בפרוסדור הבית. וכשתשלים הטבעיות ותבין האלוקיות, העניינים הטבעיים זה משהו שקורה בחוד הזו התורה המעשית בראשית. נבין את כל הטבע איכשהו מהשם. נבין האלוקיות זה מה שמעבר לטבע. אז כבר נכנסת המלך אל החצר הפנימית, ואתה עמו בבית אחד, וזה מדרגת החכמים, והם חלוקי השלמות. שוב, אז יש מי שמחוץ למדינה, בכלל לא בר דעת, יש עם דעת מקולקלת, יש מי שבמדינה אבל עוד אין לו, מחפש את המלך, אבל אין לו דעת, זה מקיימי המצוות, יש מי שיש לו כבר השגה של הנגלה, יש מי שמתחיל לעיין בענייני האמונה, ויש מי שהגיע לשלמות בעיון הזה, כבר באמת המדרגה השישית, שלזה הוא קורא החכמים. זוהי מדרגת החכמים. אבל מי שישים כל מחשב דו אחר שלמותו באלוקיות, והוא נוטה כולו אל השם יתעלה, והוא מפנה מחשבתו מזולתו, וישים פעולות שכלו כולם בבחינת הנמצאות, ללמוד מהם ראיה אל השם יתברך, לדעת הנהגתו אותם על איזה צד אפשר שתהיה. מהם אשר באו אל בית המלך, וזאת היא מדרגת הנביאים. יש מהם מי שהגיע, אז כן, זו המדרגה הכי גבוהה, שזה ממש המילים שראינו פה, שזו מדרגה, לא אומר שהוא למטה מן הנביאים. זוהי מדרגת הנביאים. יש מהם מי שהגיע מרוב השגתו, ופנות מחשבתו מכל דבר זולתי השם יתברך, עד שנאמר בו וישם עם השם, נכון, משתום על משה, שהיה שם עם השם 40 יום, 40 לילה, ישאל ויענה, ידבר וידובר, עמו במעמד הוא המקודש, ומרוב שמחתו במה שהשיג לחם לא אכל ומים לא שתה, כי התחזק השכל שהתבטל כל כוח אף שבגוף. הוא רוצה לומר מיני חוש המישוש. היה פה באמת הערה בסוגריים, שמשה רבינו לא אכל ולא שתה 40 יום ו-40 לילה. פה כתוב מרוב שמחתו. באמת בתרגום השני של הרב קפח הוא אומר, מרוב שגיאתו. לקח את המילה שהרמב"ם משתמש בהלכות יסודי התורה, ואתה תשגה תמיד. אבל אף על פי כן, כאילו הרמב"ם נתן פה הסבר טבעי, הפרק הזה גם בהמשך, יש הסברים טבעיים שהם בשבילנו נס. הסבר טבעי איך משה רבנו לא אכל ולא שתה 40 יום ו-40 לילה. זאת אומרת, מרוב שהייתה לו שמחה בהשגת השם, לא היה צריך לאכול ולשתות.
לא
מפריע לו. כשהוא נמצא בדעת השם, אתה עם מדרגה גבוהה, אז חוש המישוש, שזה קשור לגופניות. לא, כן, נתבטל כל אוח שבגוף, רוצה לומר כל מיני חוש המישוש. אז זה להזכיר שזה גם מתחבר למה שהרמב"ם אומר, איך יהיה בימות המשיח אריכות ימים. זה אומר שתהיה שמחה. שבזמן הגלות אין שמחה. כלומר, אנחנו תחת המלאכים הטיפשים האלה, ככה אומרים. נמצאים בשיעבוד את המלאכים הטיפשים. ושוב, בפשט אתה יכול להגיד, מלאכים טיפשים, הכוונה שהנהגה שלהם היא לא צודקת, היא לא ישרה. זה סובלים. עושים עוולה, עושים זה, אבל יותר עמוק, יכול להיות שקוראים פה, אתה מתרשם פה מה שהרבה מדבר. אתה נמצא תחת הנהגה של אנשים שה... עולם הרוחני שלהם, הדעת שלהם, היא נמצאת בין הקבוצה הראשונה שמזכרת פה לשנייה, כן. צד אחד בקושי יודעים כלום, ומה שכבר כן יודעים זה רק דברים מוטים. אז כמו מה שלפעמים אתה מרגיש, אתה שומע ודברים חיצוניים, שרוב דבריהם לא נכונים. יש כאלה שמדברים, אז שאומרים את התאריך, זה נכון, כל השאר, אבל לא כל כך. אז אתה נמצא תחת הנהגה כזאת. אדם חי בתוך עולם, כשהדעת שמושלת בכיפה, שזה מי שמושל, מי שמולך, שיש לו את ההשפעה, אז היא דעת של חוסר דעת, אז אין שמחה. אז אין שמחה, זה מה שעושה קיצור ימים. כשתהיה גאולה, אז יהיה יותר דעת השם. זה תהיה הנהגה, זה יהיה הכיוון. לימות המשיח, נהיה פנויים בתורה ובחוכמתה, כמו שהרמב"ם גם כן אומר. אז יהיה אריכות ימים, הוא אומר, אנשים יחיו אלפי שנים, זה הביטוי שלו. ושוב, מה שהוא אומר שזה לא איזה פלא, הוא היה רופא הרי, דיבר מהמושגים הרפואיים. קצת בקטן, למשל, כמו שאנחנו יודעים, שאם אדם נורא שמח, אז הוא שוכח שהוא צריך עכשיו לאכול, הוא שוכח כאילו, שקוע בזה ממלא אותו. הרמב"ם אומר, זה יכול להיות אפילו 40 יום ו-40 לילה באופן כזה, שזה אפילו, זה מדרגה באמת הילאה, בלי בכלל אכילה ושתייה, אבל גם זה יותר נמוכה, שזה ממש מחזיק את הגוף לאלפי שנים. מה שהיום אנחנו לא מבינים איך בכלל זה אפשרי. זה ההסבר של הרמב"ם, איך יהיה התקרבות לתחיית המתים, לחיים עד העולם. ממשיך הרמב"ם, ויש בין הנביאים מי שיראה לבד, ויש, כאילו, דיברנו עכשיו על מי שזוכה לדבר, משה רבנו, ישאל ויענה וידבר וידובר עמו. ויש בין הנביאים מי שיראה לבד, ויש מהם מי שיראה מקרוב, ומהם מי שיראה מרחוק, כי אומרו מרחוק השם נראה לי. כן, על פי הפשט הוא אומר, מרחוק השם נראה לי, זה השגה הרחוקה. כמו המשל, פוגש את המלך, מרחוק. באמת, יש הסברים על פי אולי דרש, פנימיות, שהוא משיג את הדברים הרחוקים, כן. משיג למרחוק. הוא כבר ידענו לדבר במדרגות הנבואה, ונשוב עניין הפרק, והוא להזהיר שישים אדם מחשבתו בשם לבדו, אחר שהגיע לידיעתו כמו שביארנו, וזאת היא העבודה המיוחדת במשיגי האמיתות. וכל אשר יוסיפו לחשוב בו ולעמוד לו, תוסיף עבודתם. אז כן, מי שכבר נמצא באזור הזה, אז כל זמן שהוא מוסיף במחשבת השם, בהשגת השם, אז ככה הוא מוסיף בעבודת השם, ככה הוא מחזק את החוש הרוחני שלו, ככה הוא מחזק את הדביקות שלו. זה יכול להיות ממש מחשבה עיונית, ומסתבר, זה יכול להיות גם את כל דברי תורה, אבל שאדם גם אותם לומד מתוך הכוונה הזאת, לא רק באופן חיצוני, אלא מתוך ידיעה שזה דבר השם. אבל זאת היא עבודה המיוחדת במשיגי האמיתות, וכל אשר יוסיפו לחשוב בו לעמוד אצלו, תוסיף עבודתם. אבל מי שיחשוב בהשם ירבה לו זוכרו בלי חוכמה. וזה עכשיו מובן, גם תראו עם המשפט האחרון, זאת עבודה מיוחדת במשיגי האמיתות, וזה גם מה שהוא פתח. שאמר, מה יעשה הפרק הזה? ביאור עבודת משיג האמיתיות המיוחדות בשם יתעלה אחר השגתו. מה המשפט הזה אמר? עכשיו הוא מסביר את זה. אבל מי שיחשוב בהשם ירבה לזוכרו מבלי חוכמה. כאילו הוא חושב הרבה על השם, אבל הוא לא התעלה בדעת השם. הוא לא ברר מה שאפשר לברר, הוא לא לקח מופת, מה אפשר לקחת מופת. יש לו איזה דמיון ביחס למושג האלוקי. ומי שיחשוב בהשם ירבה לזוכרו מבלי חוכמה, אבל הוא נמשך אחר קצת דמיון לבד, הוא נמשך אחר אמונה שמסרה לו זולתו, הוא אצלי אם יהיותו רחוק, אם יהיותו חוץ לבית ורחוק ממנו, בלתי זוכר השם באמת ולא חושב בו. כאילו, ודאי לא בבית, מחוץ לבית, לפי המשל, והוא לא באמת זוכר את השם, כי הדבר הוא אשר בדמיונו ואשר עזכו בפיו, אינו נווה לנמצא כלל. הוא כאילו, מה שהוא חושב זה בכלל לא מה שיש באמת. הוא לא חושב על על ריבונו של עולם, הוא חושב על איזה משהו שהוא ימציא. אבל הוא דבר בדוי שבדא הוא דמיונו, כמו שבארנו בדברנו על התארים, שהרמב"ם מאוד העריך בזה שאדם לא יגשים, שלא יתפיס, לא יתפוס את כל התארים שכתובים בתורה, כפשוטם ושמיותם, אז מי שלא יפשיט, אז זה שהוא ירבה לחשוב על השם, זה לא מוסיף. הפכתו. כאילו הוא אומר לו, שיפסיק, לדמיין, יפסיק להגשים, וילך להתבונן, לעיין. כאילו העבודה הזאת, מה שקוראים לשפה, אבוידה, כן? שלהיות כל הזמן, שזה כבר לא לימוד, זה להיות באיזה ריכוז כזה, בדבקות כזאת, בהתבוננות כזאת. זה רק אחרי שאדם יש לו את הדעת. אבל אם אין לו את הדעת, אז במה הוא התבונן? באיזושהי תמונה דמיונית שיש לו? אז מה עשינו? מה הוא עלינו? ואם שהרמב״ם באמת ידוע שעסק בזה רבות, אחרי שבזמנו היה פה הרב חיים וידל, לא הרב חיים וידל, שהיה לפני 400 שנה, אבל יכול להיות שיש קשר, הרב חיים וידל, היה אדם מעמיק, עובד השם מעמיק בהשגה, באמונה. אז כשהוא היה פה, אחרי זה דיבר, למדנו קצת, דיברנו, אמר לי שהרמב״ם הציל את עם ישראל. זה שהרמב״ם לקח על עצמו את המלחמה הזאת, את המאבק בהגשמה, בתפיסה הדמיונית, מלא הוא, לאן היינו מגיעים. כאילו קצת להאזן את מה שרב נחמן, זה שרב נחמן היה לו ביקורת, לא רק רב נחמן, גם אחרים, שהרמב״ם הרבה השתמש בדרכי הפילוסופיה, בהקדמות הפילוסופיה, ומה עם זה שלפעמים הדברים לא נראים ממש כמו בית אימי וחדר הורתי, כמו הדברים הפשוטים, המקובלים. אבל השתמש הרמב״ם בכל זה כדי לסלק את הדמיונות, לסלק את התפיסות הגשמיות. אני אגבר על האלילות. הייתי פעם, אפשר לקבל. לא, נזכיר שנעשה לו אולי איזה עלייה בשמיים, שפרופסור ישעיהו ליבוביץ', אז הוא הכיר את הרב קוק קצת. הוא היה ממש צעיר בזמנו. פעם שמעתי שאחרי, זה כבר אחרי חיי הרב, היה לי חוג שנקרא חוג הראייה, שמתכנסים שם כל מיני, יש שם הנזיר, כלומר, סעודה, מה שלא היה משתתף, ליפשיץ, זה שהוציא את שבחי ראייה. עוד אנשים, יהושע ליבוביץ', בן דוד שלי, עוד אנשים מכובדים שהיו שם. אפילו ברגמן היה מגיע לפעמים, כאילו, נוגעי דעות כאלה. הם לומדים אורות הקודש ביחד. עוד היה מעניין פעם השפק שם לשמוע. אז פעם מישהו סיפר לי, איך נזכר מי שזה שסיפר את זה? צבי קפלן, בן שלו, רב אלי קפלן, הוא במעלה אדומים. אז הוא היה מסתף בחוג הזה. זאת אומרת שלייבוביץ' ישעיהו מפורסם, למישהו מפורסם, בא פעם אחת וכנראה עשה שם כמה מזה, ופעם, לא בא יותר. אבל הוא בכל אופן סיפר באיזו הזדמנות ללייבוביץ' בעצמו, נתן עדות. שפעם דיבר עם הרב קוק על המקום של הרמב״ם, כי יש תמיד את ה... כן, כמו שאמרנו, את בית המדרש שלו. הרמב״ם, הראשונים שהלכו בדרכו, ונגיד לעומת זה, המקובלים, זה חכמי הרגש. אז הוא אומר שכאילו הרב הסכים איתי, כך הוא אומר. שהרמב״ם באמת, משהו השריש בעם ישראל לצילוג הגשמה, זה השפיע לא רק על... גם על כל המקובלים. גם כל המקובלים, כל הזמן לנגד העיניים היה איזה משהו שככה כל הזמן איזן וחידד, שעם כל זה שנראים המון משלים והמון ביטויים, זוכרים שלמעלה מכל ברכתיו ושירתיו, כן. כל מה שנגיד. אז כיוון שהזכרתי אותו ואמרנו נעשה לו עליה, יכול להיות שזה מהסוג אנשים שאם רבי מאיר היה בדורנו, היה אומר תוכו אכל את קליפתו זרה. אז רק נגיד שבאמת סיפור שאומר שגם אדם כזה שהיה לנו איתו כמה וכמה ויכוחים כידוע, לא לנו באופן אישי, כן. אז אפשר להפיק מנברא מעליה, אז הבן שלו, קראו לו אהרון, ובסופר בספר על רב שלמה זלמן אורבך של הרב יוסי אליהו, הבן שלו למד בכל תורה, היה גאון עולם, שלמה זלמן נורא נהנה מהיכולת שלו, מהעילוי הזה שהתגלה, הוא בעצמו היה גם מאוד קשור לישיבה, לרב שלמה זלמן, אבל באו שני ההורים, פרופסור לוגוביץ' ואשתו, אמרו, מה אתה קונה לנו את הבן? אנחנו רצינו שיהיה, בסדר. אין להם בעיה שיהיה, אולי אפילו ישמחו שיהיה, זה דתי, אבל מדען, יש לך אופקים, כדרכם, מה אתה לוקח לאותו זה? ובשלב מזל מן השיטה שלו הייתה לא ללכת מלחמה, במיוחד לא לאמת בן מול הורים, זה פרק שמה. שכמה פעמים הוא התחק, הוא אומרים שדווקא זה הייתה החוכמה שלו, זה, יש הנגות אחרות, יש כאלה שהיו לי מציג נחמה עד הסוף, הכל או כלום, כן? או שהיו מצליחים להפוך אותו לאחד מראשי הישיבות הגדולים בעולם הליטאי, או שהיו מסלילים אותו לגמרי. בשלב מזל מן לא היה כזה. הוא אמר, לא מאבדים בן עם הורים. זה אמר, בסדר, זה קבע איתם, כמה זמן זה אתם עוד חושבים שזה בסדר, שהוא ילמד, שזה לא ממשה. ואחרי זה שילך ללימודים שלא מה שאתם רוצים. וכך היה. למדתי איזה שנה וחצי בישיבה, מאוד נהנה. אחרי זה קיבל את הגזרה, שלא רק אצל הרבנים לפעמים נותנים פקודות, אלא גם הרבה פעמים בחוץ. אפילו. יותר ככה. קיצור, קיבל את הגזרה של ההורים, יצא החוצה ולמד פיזיקה כנראה. ואמרו שגם בתחום הזה הוא היה מהיחידים שהבינו את הנוסחות של איינשטיין, כל זה משם מהספר. אבל המשיך לקבוע את עם התורה כל החיים, ולתרום לישיבת כל תורה כל החיים, כאילו נשאר קשור. היה איש מדע, אבל כנראה שגם בתור איש מדע, אם מישהו פה היה לו איזו שאלה באיזו סוגיה בש"ס, היה יכול לשאול אותו וכנראה היה יכול לקבל תשובה למקום. רק לא זכינו שאם הוא לא היה איש מדע, אז הוא היה, אולי, היה לנו היום איזו סדרה של ספרים ממנו. אבל זו הייתה החוכמה של רב שלמה זלמן. אז אני באמת שמחתי מהסיפור הזה, שאתה רואה שגם אדם כמו ליבוביץ' בסוף יפה ממנו כזה יהודי, תמיד חכם. אז אתה רואה שהדברים לא תמיד כמו שחושבים ברגע הראשון. רק נשלים עוד קצת בדברים פה בפנים. אז זה משהרמב״ם כזה הערכנו בגלל סילוק הדמיונות, סילוק ההגשמה. אז הוא אומר, ואומנם ראוי להתחיל בזה המין, מין העבודה אחר הציור השכלי, כן? לא סתם להיות בריכוז ובהתבוננות, בלי שיש את הציור השכלי, את ההפשטה, את ההתבוננות. והיה כאשר תשיג אשר מאסף כפי שהשכילו השכל, אחר כן תתחיל להתמסר אליו ותשתדל, להתקרב לו ותחזק הדיבוק שבינך ובינו והוא השכל, שכנראה דיבוק באלוקות זה גוף הדיבוק בשכל, בשכל השלם, בחוכמה השלמה, בדעת השם. אמר, אתה הורית על הדעת, אמר, וידעת היום ואשב אותה, כן, הכל זה בדעת, ואמר, דהו כי השם הוא האלוקים. אגב, כל מה שהרמב״ם פה אומר בחריפות כזאת, שאם אדם אין לו את ההשגה השלמה, אז כאילו, אז זה סתם משיג דבר בדוי מליבו, אז זה גם אצל הרב יש. יש מה שנקרא אורות התורה חלק ב', או לא יודע איך שקוראים לזה, שהרב מדבר על חיסרון בלימוד אמונה. יש שם גם דברים מאוד מאוד ככה נוקבים ויורדים עד התהום. מה קורה כשאין את העמקה בלימוד אמונה, אין את הבירור של המושגים, ונשארים בכל מיני תפיסות מגושמות, שטחיות. הרב חשב שהרבה מהירידה של הדור.
מה זה מאורות התורה חלק
ב'? לא מכירים את ה... אני זוכר שבזמנו היה מין קוטרסים כאלה שהיה אצל הרב אבינר. אחר כך חושב שזה יצא באיזה ספר, עוד התורה חלק ב'. מכירים? טוב, אז תבקשו מהרב הרב שיביא את זה. אבל זה נמצא ב... הייתי את זה אחר כך בעוד צורה. אני חושב שזה באחד מהקבצים, אני אבדוק. אחד מהקבצים הכחולים האלה שהוציא המכון הרב צודה. לא של רמת גן. המהדורה השנייה של ההוצאה של הקבצים. לא הקבצים. מה? קרה מה שהתכוון. אז באחד מהם אני חושב שיש הרבה מהקונטרסים האלה. אז אני אעשה לבדוק בלי נדר באיזה מהם. זה לא פחות חריף ממה שכתוב כאן, וזה בעצם המשך של מה שכתוב. והנה בהרה התורה, כי זאת העבודה האחרונה. כן, אותה העבודה של שיוויתי, של דבקות תמידית בהשם, שראינו עליה בזה הפרק, לא תהיה אלא אחר השגה, אמר לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז קודם כל אהבה, אחר כך לעובדו. והנה ביארנו פעמים רבות כי אהבה היא כפי השגה. כן, אומר, כפי הדעת כן אהבה. אנחנו אומרים במקום אחר. עם מעט מעט, עם הרבה הרבה. כי אהבה היא כפי השגה, ואחר אהבה תהיה עבודה היא, שכבר עירו רזל עליה רבותינו ז"ל, ואמרו, זו עבודה שבלב. אז מה זה עבודה שבלב? יש לי שישים אדם כל מחשבתו במושכל הראשון. כן, בתפילה, אבל כמו החסידים הראשונים, זה יכול להיות 9 שעות ביום. להתבודד הרבה כפי היכולת. וזה נמצא דוד, עליו השלום, שציווה שלמה בנו. והזהירו מאוד בשני העניינים האלה, רצוי לומר, להסתכל בהשגתו. להשתדל בעבודתו אחר ההשגה. אמר, ואתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך ועובדהו. קודם כל, דע, ואחרי זה עובדהו. אם תבקשנו, אם אצל לך, אם תעזבנו, תזנרחה לעד. העזרה לעולם היא על השגות השכליות, לא על הדמיונות. כי המחשבה בדמיונות לא תיקרא דעה. בעולם תיקרא העולה על רוחכם. הנה התבהר כי הכוונה אחר ההשגה היא למסר אליו ולהשים המחשבה השכלית בחזקו תמיד. וזה ישלם על הרוב בבדידות ובהתפרדות, כן, שאדם לבד ונפרד מבני אדם. בני זה הרבה כל חסיד להיפרד ולהתבודד ולא להתחבר עם אדם כלצורך הכרחי. שוב, נראה פשט בדברי הרמב"ם שמדובר בעיון מופשט, אבל כמו שאמרתי, זה לא עיון של לימוד, כי זה כבר הוא עשה, זה הקדמה לזה, אבל זה מין, מה שחב"ד קוראים התבוננות. אבל אנחנו אולי שלא לא יכולים לעיין ב... זה מדרגה גבוהה, באמת הוא אומר פה, זה המדרגה של הנביאים. זה מדבר פה עם התלמיד הקרוב שלו. אבל אני חושב שבלימוד תורה, מתוך כוונה הזאת, אפשר מאוד להתקרב למה שמדובר כאן.